אנחנו בכמה.
בכמה?
כן. אני חושב שאנחנו בט"ז עמוד א', נכון? בנקודתיים בלמטה, ולא לרבוץ, כן?
כן, למעלה.
אז אנחנו אמרנו במשנה שיש דברים שהבהמה לא מועדת אליהם, ומה ביניהם? היא לא מועדת לא לרבוץ. זה נחשב כמו תודה של קרן, שהיא תמיד, שלהם חצי נזק מגופה, היא לא מועדת אליהם. אמר רבי אלעזר, זה רבי אלעזר האמורה, לא שנו אלא פחים גדולים, אבל פחים קטנים מוכי הוא. זה שאמרנו שזה יוצא דופן, זה לא נורמלית שלהם חצי נזק, זה דווקא על פחים גדולים.
אבל...
אני יודע. הלאה. בהזדמנות. מתי שיש לנו לא שנו, אז זה לשון של המורה. הוא בא ומגדיר לנו את המשנה. משנה שאמרה לנו שהבהמה תמה על הרביצה, זה דווקא בפחים גדולים. אז אני אומר זה קרן, אבל פחים קטנים זה אורחיו, זה דרכה, ממילא זה תולדה של רגל, וברשות הרבים פטור, ברשות הניזק יהיה חייב נזק שלם. פחים? זה כלי של חרס. פח זה כלי של חרס. לימה מסייע לי, בוא נאמר שישנו סיוע למה שרבי אלעזר אמרנו במשנה. ישנו ברייתא שאומרת ככה: הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר ולמאך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים. כך כתוב בברייתא. הבהמה מועדת, זאת אומרת, תשלם נזק שלם בפשטות ברשות הניזק. היא מועדת, זה דרכה. ללכת כדרכה, ותוך כדי שהיא הולכת, לשבור ולמאוך אדם, בהמה וכלים. אז אנחנו מבינים שהברייתא מדברת על כלים קטנים, לעומת המשנה, כשאמרה שזה לא דרכה, זה כלים גדולים, ככה אנחנו רוצים לומר, וזה יהיה סיוע להסבר של רבי אלעזר במשנה. אומרת הגמרא, דילמה מן הצד, אולי פה מדובר אחרת, שהיא מועדת למאך, לא כשהיא רובצת, אלא כשהיא הולכת והיא מועכת עם הגוף שלה, מהצד. זה הכוונה שהיא מועדת למאוך, אבל לא לרבוץ, ואז ממילא זה לא סיוע, כן? שהיא תוך כדי שהיא הולכת, יש בו נמר אגרטל, והיא נמחת נגדו עם הגוף, ושברה את האגרטל. אז זה הכוונה. מי אמר שהברייתא הזו מדברת על לרבוץ? עכשיו, מתי שיש לנו דיחוי של דילמה, אז יש דיון באחרונים, בראשונים, האם זה דיחוי או לא דיחוי. דילמה זה אולי זה לא כמו שאמרת, אז אולי כן. אני אמרתי, הרי רבי אלעזר אמרנו שזה סיוע, אנחנו עם דילמה, אולי זה לא סיוע. בסדר, אם לא הוכחת את הדילמה, אז איפה אנחנו עומדים? האם נדחה סיוע או לא נדחה? זה כללית, זה פתח עכשיו למחלוקת ראשונים, איך נפסוק בגמרא הזאת. איקא דאמרי, אמר רבי אלעזר, אז סיימנו עם רבי אלעזר לפי שאנחנו מצטים אותו. עכשיו, יש גורסים שככה היה הדיון, אמר רבי אלעזר, לא תימא פחים גדולים הוא דלה ברוכי, אבל פחים גדולים מורכי הוא, אלא אפילו פחים קטנים נמי לברוכי הוא. יש אומרים שזה מה שרבי אלעזר אמר. שהמשנה בא לומרנו, אפילו בפחים קטנים זה לא דרכו של הבהמה, וזה יהיה קרן. אז אנחנו מבינים ברגע שיש שני צדדים בגמרא שנראים הפוכים, אז הכלל הוא שאין לנו שני דברים הפוכים בגמרא. מה זה, או שזה לגמרי כן דרכו, או שזה לגמרי לא דרכו. אז צריך לומר שפחים קטנים זה בדיוק על הגבול. זה בדיוק איזשהו מקום שזה מספיק תדיר שיש צד לומר שזה אורחי, וזה מספיק רחוק שיש צד לומר שזה לא אורחי. זה על הגבול. אז לפי האדם הראשון זה כל כך קרוב שזה בתוך הגבול. אני קורא לזה לעבור, אני קורא לזה אורחי. לפי האדם השני, לא, זה עבר את הגבול, זה כבר נחשב לעבור אורחי. מיתי ולמאך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים. הרי כתוב לי בברייתא שבהמה מועדת למאוך את הכלים. אמר רבי אלעזר, דילמה מן הצד. מי אמר שהברייתא הזאת דנה בלמאוך ורביצה? אולי פה מדובר מהצד, זה באמת אורחי. שהיא נדחפת נגד הכותל תוך כדי הילוכה והיא מועכת משהו. זה לא הוכחה נגד האיקא דאמרי הזה. איקא, יש כאלה שבכלל, הם אומרים אחרת, דרמי למרמה, הם זורקים אחד נגד השני, הם שואלים הרי זה סתירה. תנן, במשנה שלנו כתוב, ולא לרבוץ, שלרבוץ על כלים, זה דבר שהיא לא מועדת אליו, זה יוצא דופן שבהמה תרבוץ על הכלים, כך כתוב במשנה שלנו. והתניא, הרי בברייתא כתוב, למאך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים, הבהמה מועדת גם למאוך כלים. אמר רבי אלעזר, לא קשה, כאן בפחים גדולים, כאן בפחים קטנים. אז יש שלושה גישות לציטוט של רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר, בפחים קטנים היא מועדת, זה דרכה, זה כמו רגל, ובפחים גדולים זה יוצא דופן. אז המשנה שלנו בפחים גדולים. היי קדמרי השני אמר, לא, זה לא מה שרבי אלעזר אמר, גם בפחים קטנים זה יוצא דופן. אבל לפי הקדמרי הראשון ולפי האי קדרמי, זה יוצא בעצם כמעט אותו דבר, שהמשנה שלנו בפחים קטנים, והברייתא, או שהיא בפחים גדולים, המשנה שלנו היא בפחים גדולים, ובפחים קטנים היא מועדת, או שעל זה דיברה הברייתא, או שהברייתא דיברה על לימוך מן הצד. כן, מובן? מה חסר לנו? אז לפי הסוף זה מדבר על כלים קטנים, בגלל זה היא מועדת. ככה רבי אלעזר מתרץ לפי התירוץ השלישי. לפי התירוץ הראשון אפשר לומר ככה, אבל ודילמה אולי הברייתא מדברת שהיא מאחה תוך כדי הילוכה עם הגוף שלה. זה הדיחוש לנו. ההבדל בין התחלת הסוגיה והאיקא דרמי, זה שבאיקא דרמי רבי אלעזר בא ליישב. שבברייתא מדובר שהיא רבצה על פחים קטנים, בגלל זה זה דרכה, ובמשנה דבר גדולים. בהתחלת הגמרא אנחנו אמרנו שרבי אלעזר אמר את זה, אולי נתרץ ככה את הברייתא והמשנה, ודחינו, זה לא סיוע. כי אפשר לומר שהברייתא דיברה על מיוך על ידי הגוף. זה כל ההבדל בין התחלת הגמרא לאיקא דרמי. כן? הלאה? בסדר. יש עוד חילוק? שאולי נזכיר, אבל לא נתעמק בו. יש קצת נפקמינה, איפה הסוגיה המקורית, איפה שהמורה אמר את הממרה שלו. יהיו בזה נפקמינות. האם הציטוט המקורי של רבי אלעזר הוא ביחס לסתירה בין הברייתא למשנה שלנו, או הוא אמר את זה במשנה, ואנחנו אומרים, אולי הברייתא סיוע, אבל היא לא סיוע. יש נפקמינה, איפה המקום המקורי שהמורה אמר את הממרה שלו? נחכה, עוד נדון בזה. בינתיים בוא רק נכיר את המושג. אמרנו במשנה, הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש, כולם מועדים. הם מועדים להזיק. יש בן אדם ארי בבית שלו, הוא מועד להזיק, הוא צריך לשמור עליו טוב. אומרת הגמרא, מהי ברדלס? אמר רב יהודה, אתם יודעים מה זה ברדלס? נפרז לה, לא יודע אפילו איך לקרוא את המילה הזאת. שואלת הגמרא, מהי נפרזה? מה זה? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, גם זה אני לא יודע איך לקרוא, עפר או אפה, או לא יודע. מי טבעי, זה הגמרא מקשה על זה. אתם איתי?
כן.
מי טבעי, רבי מאיר אומר, על המשנה שלנו רבי מאיר בא ומוסיף אף הצבוע. גם הצבוע, לא במידה של המשנה, אלא אף. אף זה תמיד מידה קצת יותר נמוכה, גם הצבוע הוא מועד. אז אם אנחנו אומרים שברדלס נפרזה שזה איפה, אז זה קצת בעיה. רבי אלעזר אומר, אף הנחש. ואמר רב יוסף, יש לנו ציטוט אחר מרב יוסף, צבוע זה איפה. אז אם במשנה שלנו הברדלס זה איפה, ורבי מאיר בא להוסיף צבוע שהוא גם כן איפה, אז מה רבי מאיר בא להוסיף? זה לא מסתדר. לא קשה. כאן בצבוע זכר, כאן בצבוע נקבה, זה החילוק ביניהם. ופה יש דיון, מי יוסיף? כאילו, הזכר הוא מה שנזכר במשנה, או הזכר זה מה שרב מאיר הוסיף? זה דיון ברשי, לשונות ברשי. אומרת הגמרא, דתניא, צבוע זכר, לאחר שבע שנים נעשה הטלף. הטלף לאחר שבע שנים נעשה ארפד. ארפד לאחר שבע שנים נעשה כימוש, כימוש לאחר שבע שנים נעשה חוח. חוח לאחר שבע שנים נעשה שד. שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, ואני מילי זה לא קרה במודים. אם הוא לא קרה במודים, אז הוא נעשה נחש. עכשיו, הדתניא, זאת אומרת שיש איזשהו חילוק בין הצבוע זכר לנקבה. אז איזה אחד המשנה דיברה עליו, איזה אחד הוא הברדלס? זה דיונים ברשי, תסתכלו ברשי, תראו. אמר מר, רבי מאיר אומר, אף הצבוע. זה בסדר שאני לא נכנס לדיונים רשי, כן? רבי מאיר אומר, אף הצבוע, גם צבוע צריך להיות שנוי במשנה שלנו, שגם הוא מועד. רבי אלעזר אומר, אף הנחש. אז אנחנו רואים במשנה ש... מה רבי אלעזר אמר לנו? בזמן שמני תרבות אינן מועדים והנחש מועד לעולם, נכון? עכשיו יש לנו ציטוט, אף הנחש, זאת אומרת הוא מסכים שכל אלה מועדים ואין מושג של בני תרבות אצלם. במשנה שלנו הוא חלק על תנא קמא, נכון? תנא קמא אמר, כל הבהמות האלה והחיות האלה הם תמיד מועדים. רבי אלעזר בא לחדש, לא. יש מציאות שהם לא מועדים. עכשיו, בואו נזכור, מה זה בני תרבות? זה לא שהוא לקח... לא, זה לא מעולפים. זה לא מעולפים שאתה לקחת זאב מהג'ונגל והילפת אותו. רש"י מדגיש שגידלן אדם בביתו. אני מבין שהכוונה של רש"י, שמגיל אפס הוא היה צריך בבית. לא שאתה לוקח אריה טורף ואתה מאלף אותו בבית. זה אני לא יודע אם רבי אלעזר יחלוק על זה. הלשון של רש"י שגידלן אדם בביתו, נראה לי הכוונה היא, אתה גידלת. דיין הוא היה אצלך מאז שהוא היה גור. הוא אף פעם לא היה טורף. אני לא יודע אם רבי אלעזר יסבור לפי רש"י, שאתה יכול לקחת טורף ולעשות אותו בני תרבות. אחרת מה רש"י בא להוסיף לנו שגידלן. ככה נראה לי. אז פה בברייתא רבי אלעזר אומר, אף הנחש, זאת אומרת, הוא סובר שכל השאר הם מועדים לעולם, כמו הנחש. במשנה, ואנחנו שנינו במשנה, רבי אלעזר אומר, בזמן שהם בני תרבות, אינן מועדים, והנחש מועד לעולם. אז זאת אומרת שרק נחש מועד לעולם. אומרת הגמרא, תני נחש. תשנה בברייתא, רבי אלעזר אומר נחש, בלי האף. אף זאת אומרת, אני אקבל את כל מה שאתה אומר, וגם הנחש. עכשיו, יש פה עוד נקודה שהגמרא לא מתמקדת בה. המילה אף, יש מחלוקת, יש שתי שיטות בתוספות במגילה ובפסחים. האם אף הכוונה היא במידה יותר נמוכה? אף אין היו באותו הנס, באותה רמה כמו הגברים או פחות. אז אם זה במידה פחותה, אז זה גם סותר את המשנה בנקודה הזו. כי במשנה רבי אלעזר אמר נחש מועד לעולם, משמע שהוא לפחות מועד כמו כל השאר, הוא לא פחות. בברייתא אומר אף הנחש משמע שהוא על רמה קצת פחותה מהשאר. אז היישוב של הגמרא עונה גם על השאלה הזו. תני נחש. תשנה בברייתא שרבי אלעזר אומר נחש מועד לעולם. אמר שמואל.
רגע, אמרת עוד שיטה.
יש את השיטה אחרת בתוספות. אז זה לא היה קושיה מלכתחילה.
מה השיטה?
שאף זה לא פחות. אף אין היו באותו נס, אף זה יכול להיות באותה מידה. כן. אמר שמואל. הרי ברשות הרבים דרס ואכל פתור. עכשיו תראו רש"י, דרס, וצריך לזכור את זה לאורך כל הסוגיה עכשיו עד המשנה, דרס שלא הרגע. כאילו דרס, כוונה היא, הוא התנפל עליה ואכל אותה.
אז,
אל המחיים, יפה. אל המחיים אכלה פתור. דאור חיור ושן ברשות הרבים פתור. אז דרס ואכל, הכוונה היא, אתה מסתובב מה יש לך ברשות הרבים, הוא קפץ, אכל, זה בסדר, פטור. הרי ברשות הרבים, דרס ואכל, פטור. טרף, אומר רש"י, שהרגה ואכלה, אז חייב דלאו והוא חיוב. זה לא הדרך של האריה במקום לעמוד ולהרוג את הכבש. הוא נוגס ממנו תוך כדי שהוא חי. שהוא יהרוג אותו ואז יאכל, זה כבר לאו והוא חיוב. עכשיו, יש פה מקום לדון. זאת אומרת שהטריפה היא מה שלא נורמלי. כי הרי ברגע שהוא טרפת, התחייבתי. נכון? אז הנורמלי היה שהוא ינגוס מהתלה. זה שהוא טורח להרוג אותו, זה הלא נורמלי, נכון? הוא מת בשוק, יש שם מסתובבים הכבשים, הנורמלי הוא שהאריה הזה ייקח ביס מהכבש. שהוא יהרוג את הכבש ואז יאכל אותו, זה לא נורמלי. אז עצם זה שהוא הרג אותו, כבר לא מעניין אותי שהוא אכל אותו. ההריגה היא קרן, היא לא נורמלית. זה בעצם מה ששמואל אומר לנו פה. כן? כי זה שהוא אכל אותו אחר כך, מה זה מעניין אותי? זה רק עניין שהוא אכל את הנבלה, אז אין לי פחת נבלה, אין לי מקום לדון, אז אני צריך שלם נזק שלם, או חצי נזק שלם. אין לי נבלה להאריך. הוא אכל גם את הנבלה. אבל, טוב, אז שוב, אמר שמואל, הרי ברשות הרבים, דרס מאכל... אם הוא אוכל, נוגס, דורס טוב אוכל, אבל היא עוד בחיים פטור כי זה דרכו. דרף ואכל חייו, דרס ואכל פטור, כיוון דאוכל למדרס, הבלי כמו שאכלה פירות וירקות, דהבלי שן ברשות הרבים הוא פטור. עכשיו, יש לי שאלה אליכם. בואו נחזור שנייה למשנה. מה אמרנו במשנה?
שהם
מועדים לעולם. הם מועדים לעשות מה? מה אומרנו רש"י? אפילו בנשיכה ובכל נזיקין משלמים בעלים שלהם נזק שלם. מה שהם עשו נזק שלם. או, אז כמו מי שמואל דן איתנו? יפה. זה נראה ששמואל דן איתנו בשיטת רבי אלעזר. יצא שיש לנו סתמה דגמרא או סתמה דשמואל כמו רבי אלעזר. סתמה דמשנאי נגד רבי אלעזר. אבל שמואל עכשיו דן בשיטת מה רש"י אומר? לפי תנא קמא במשנה. הרי אלו מועדים. אם הרי הוא מועד לעולם, מה זה אומר? תקרא רש"י, הרי אלו מועדים.
אפילו בנשיכה ובכל נזקין ומשמים בעלים שלהם.
אין מציאות של יוצא דופן. אין מציאות של קרן. הוא מועד לעולם.
איזה כשהוא יעשה, אפילו ברשות הרבים הוא מתחייב.
כן, זה מה שההיגיון שלנו היה אומר.
אין מה לעשות. הוא מועד להזיק בכל אופן.
כן. מה רבי אלעזר אומר? יש מציאות של בני תרבות.
בני תרבות. זכורה
הוא חולק
על הסתם
הזה משנה. אז זה נראה ששמואל אומר את כל הדין שלו.
או שהוא עושה
עוקים איתם במשנה. לא. זה נראה שהוא אומר, זה נראה לפחות על פניו, שהוא אומר את הדין שלו ורבי אלעזר. ככה זה נראה.
למה אנחנו לא יכולים להבין שרבי אלעזר עושה
עוקים
איתם במשנה?
אתה יכול לומר. זה מוזר שרבי אלעזר יכול לסתובב שזה בני תרבות, אפילו הם יכולים לדרוש ברשות. אז זה השלב הבא. רגע, נכון, ממה נפשך? על מה אם שמואל אמר את הדין שלו...
עכשיו, מה אומר שמואל?
אז מה אומר לנו שמואל? שאם הוא דרס ואכל, אז הוא פטור. למה? זה מה שבנג'י אומר. רגע, אם זה דרכו, אז הוא לא בן תרבות. אז אני רוצה להשאיר את זה בשאלה בינתיים, אבל... לכאורה צריך לדייק שנייה ברש"י. מה רש"י אמר לנו?
במשנה?
לא.
שמואל?
כן. רש"י אמר לנו... לא, זה היה בגמרא עצמה. הוולי כמו שאכלה פירות וירקות. כמאן דאוכי למדרס, כן. הוולי כמו שאכלה, לא בגמרא. כמו שאכלה פירות וירקות. למה הוא הוסיף לי את המילים האלה? שזה כאילו אכל פירות וירקות. דעה ולהישן רשות הרבים, אבל אני חושב שצריך פה לחקור קצת יותר מזה.
לא, אני לא יודע. כל ההבדל בין טרף ודרס זה קצת מוזר לי. שמצד אחד, רק לנשוח את הרגל ולאכול אותה, זה בסדר. אבל לנשוח את הראש שלו, זה כבר, זה לב אורך הילה. אני לא יודע, הרי לא חושב
לך. טוב, אז בואו נתקדם בגמרא. אמר שמואל, הרי ברשות הרבים שוב, אם הוא דרס, הוא לא הרג, הוא דרס ואכל, פטור. אם הוא טרף שהוא הרג אותה ואכל, חייב, כי זה כבר לא דרכו, זה קרין. דרס ואכל, פטור, למה? כיוון דאוכי למדרס, זה דרכו. הבלי כמו שאכלה, פירות וירקות, הבלי שן ברשות הרבים, ופטור. טרף, לאו אוכי הוא, ובגלל זה הוא כמו קרין. שואלת הגמרא, למימרא דטריפה עליו אוכי הוא, מה? שאלה של בנג'י, מה? זה לא דרכו לרצוח בהמה? הוא טורף, דכתיב ואכתיב. הפסוק אומר בנחום, אריה טורף בידי גורותיו. אז אתה רואה שזה דרכו? הרי הנביא שם מתאר איך שיהיה התקפה כמו אריות שטורפות. אז הוא מדמה ואומר, אריה טורף בידי גורותיו, וככה יהיה הטריפה שתבוא. אז הגמרא אומרת, לא, מה זה בידי גורותיו? בשביל גורותיו. זה כבר תירוץ. זה דרכו באמת להרוג כשהוא מביא את זה לילדים שלו. אבל כשהוא עצמו רוצה לאכול, הוא לא טורח להרוג, הוא אוכל תוך כדי שהבהמה חיה. שואלת הגמרא, מה עם המשך הפסוק? הוא מחנק לליבותיו. אומרת הגמרא...
הוא חונק אותם.
כן. אז רואים שזה דרכו. עונה הגמרא, בשביל ליבותיו. זה גם כן, לליבותיו בשבילם, זה באמת דרכו. מה עם סוף הפסוק? וימלא טרף חוריו ומעונותיו טרפה. וימלא טרף חוריו, גם כן, אותו תירוץ, בשביל חוריו. זה דרכו, אם הוא רוצה להביא את זה. אבל אם הוא אוכל במקום, זה לא דרכו להרוג את הבהמה.
כן, יש רש"י
אחר. ומעונותיו טרפה, עונה הגמרא, בשביל מעונותיו. אז כל הפסוק הזה בנחום, זה בעצם הכל פסוק אחד, זה לא קושי עליהם. שוב, והתניה וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק טרפה בימה ואכלה בשר משלם נזק שלם אז לא כי פה היא טרפה היא הורגת ואז אוכלת את הבשר אנחנו אמרנו שזה לא דרכה להרוג ולאכול היא אוכלת במקום אז איך זה שבבית הכתוב שזה כן דרכו או אז אתה רוצה לענות זה חכמים של רבי טרפון שהברייתא הזו סוברת שקרן בחצר הנזק משלם נזק שלם אז אומרת הגמרא אחא במאי עסקינן שטרפה להניח היא באמת טרפה לא על דעת לאכול עכשיו ואז היא החליטה לאכול שואלת הגמרא האכלה קטני כתוב שהיא אכלה אומרת הגמרא כן בשנים לך ואכלה היא שינה תתה מנה ידינן כן יש לנו פה פסיכולוג ועוד שמואל נמי דיל מאחיו זאת אומרת גם אצל שמואל, אולי היא טרפה, מה אתה אומר, זה קרן? כן, אולי היא שינתה את דעתה. אמר רב נחמן ביצחק לצדדין קטני. אנחנו מקבלים את הדיחוי של הגמרא, באמת צריך לחלק, הברייתא מדברת על שני מקרים. תחלק את הברייתא שני צדדים, כי זה שני מקרים. צריך לקרוא את הברייתא ככה. או שהיא נכנסה לחצר הניזק, טרפה בהמה, שטרפה להניח, או... ואכלה בשר זה בעצם או דרסה ואכלה, משלמת נזק שלם. מדובר שהיא עשתה או זה או זה, כן? אוקיי. רבינה אמר, אז רגע, בואו נסכם את הסוגיה עד פה. שמואל אמר לנו, זה דרכו, אם הוא דורס ואוכל, זה דרכו לא להרוג את הבהמה כשהוא אוכל. לטרוף ולא לאכול, זה גם דרכו. לטרוף ולאכול במקום, זה לא דרכו, זה קרן. הקשנו על זה מהפסוקים בנחום, אמרנו זה לא קושיה. שם מדובר שהוא עושה את זה בשביל להביא הביתה, זה כן דרכו לטרוף, בשביל להביא לילדים, בשביל האחרים, זה דרכו. שאלנו מהברייתא שכתוב שאם חיה נכנסה לחצר, טרפה ואכלה, אז זה דרכו, משלם נזק שלם. אמרנו לא, צריך לחלק את הברייתא. אם היא טרפה, זה דרכה ונזק שלם. אם היא דרסה ואכלה בלי להרוג, אבל אכלה אותו תוך כדי שהוא חי, זה גם דרכה, גם כנזק שלם. שני אלה זה שן. אבל אילו הייתה טורפת ואוכלת במקום, אז זה כבר לא נורמלי, אז זה היה קרן. וזה גם מעניין. כי זה אומר שהאכילה אחר כך מוכיחה לטריפה שהיא לא הייתה נורמלי. כי הוא בעצם כשהיא טרפה, אילו הייתה מביאה אותו לגורותיו או למעונותיו, אז היית אומר זה שן. רק בגלל שהיא אוכלת במקום, אתה אומר, זו טריפה גם כן, הייתה לא נורמלית, זה קרן. זה חידוש. שאתה, אתה, אתה מצרף אחורני. אתה אומר, סוף המעשה במחשבה תחילה. המעשה בסוף שהוא אוכל במקום, מוכיח על המחשבה המקורית שזה קרן. כן? הלאה. אז עד פה יישבנו את שמואל. עכשיו יהיה לנו ניסיון שרבינה ליישב את שמואל, שהוא קצת מסובל. אז בגלל אני רציתי לסגור את שמואל לפני שנכנסים לרבינה. בסדר? עד פה מוגדר. רבינה אמר, כי כאמר שמואל בערי תרבות. אז זאת אומרת, תנא קמא היה בשמואל או בערי תרבות. אתם זוכרים, הסתפקנו, איך להבין. מהמשך הסוגיה, משמע פה שזה חידוש של רבינה. כי כאמר שמואל בערי תרבות, ועליבא דרבי אלעזר דאמר לבוכי. אז בואו נעצור רגע. אז התירוץ עד פה משמע שזה לא היה ערי תרבות. אם זה לא ערי תרבות, אז אנחנו צריכים לחזור למשנה ולהבין מחדש מה זה ערי שהוא מועד לעולם. זאת אומרת, הוא מועד לעשות מה? רש"י אמר לנו, בכל נזיקין משלמים נזק שלם, כי הם מועדים לעשות הכל. שמואל פתאום אומר לנו דבר אחר. יש נורמה ויש לא נורמה. גם בנזק שלו יש נורמה. ככה יוצא, שאולי אפשר להכניס זה גם במילים של רש"י במשנה, שכשיש לך אריה, אז אתה תהיה אחראי אם הוא יהרוג, אתה תהיה אחראי אם הוא מזיק, כל עוד שהכל בגדר הנורמה. יש נורמה של הארי להזיק, גם כשאני אומר הארי מועד לעולם, זה בתוך איזשהו קדרים, גם באריה יש משהו שיחשב לא נורמלי. זה מה שיוצא בעצם בשמואל. זה לא כמו שאנחנו חשבנו להבין בשמואל, שהוא בשיטת רבי אלעזר, ככה, אם אנחנו באמת, הדיוק שלנו נכון, וזה ככה שזה נראה, כי כאמר שמואל בערי תרבות, אז יצא שגם כשיש לך אריה ואתה אחראי עליו, אתה רק אחראי עד הגבול הנורמה. ויש איזשהו נורמה, ובנג'י בעצם אומר, אבל אתה צריך פסיכולוג לדעת מה הנורמה ומה לא הנורמה. זה קצת קשה. טוב, וצריך פה גם לזכור את הגמרא שראינו לפני המשנה הקודמת, שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, אז כל שכן שלא יכול לטייל עם אריה שלו בשוק, לכל זה הוא הדין, לא תשים דמים בביתך, זה גם כן אריה בביתך, אז בכלל צריך להבין על מה מדובר פה. יכול להיות שהוא שומר אותו, כי הוא הולך להילחם עם החשמונאים, הם צריכים לשלוח אריות נגד הפילים. לא, יכול להיות מציאות שאתה צריך לגדל בכל זאת, ואז אתה צריך שמירה מעולה. יכול להיות מציאות כזו, אבל אז למה אתה מסתובב אותו ברשות הרבים? טוב, איך אתה אמור לשמור על הארי הזה? טוב. אומרת הגמרא. אז רבין אומר, פשט ברבי בשמואל זה בארי תרבות. ועליבד רבי אלעזר דאמר לבוכה. איהכי אפילו דרסה נמי לחייב. אז למה אנחנו אומרים שאם זה שן, למה זה שן? הרי אתה אומר, הוא תרבות, זה לא דרכו לדרוס. אתה אומר, אם היא אוכלת, נוגסת מהבהמות תוך כדי שהיא מסתובבת בשוק, זה שן. למה? אלא דרבינה עליו השמואל יתמר. אנחנו אומרים בעצם, מה שרבינה אמר, זה ממרה עצמאית. אלא המתניתי. רבין אמר את זה על הברייטה. אנחנו אמרנו בברייטה שאם חיה נכנסה לחצר, טרפה ואכלה בשר, משלם נזק שלם. על הברייטה הזו בא רבינה ואמר שקיטה נמתניתה בארי תרבות. ועליבד רבי אלעזר אמר לה ברוך שכשהברייטה אמרה שאם הבהמה נכנסת לחצר, חיה נכנסה לחצר הנזק וטרפה ואכלה בשר, משלם נזק שלם, זה מדבר על ארי תרבות לפי שיטת רבי אלעזר. שאתה אומר, רגע, אז מה אתה אומר לי? זה ארי תרבות. אם זה ארי תרבות, היא אחי חצי נזק בעל לשלומי. אז שישלם חצי נזק. מה אנחנו אומרים? החיה נכנסה לחצר, טרפה בהמה ואכלה אותה, אתה משלם נזק שלם. בא רבינו ואומר לנו, זה ארי תרבות, ולפי רבי אלעזר. אם זה ארי תרבות, אז זה לא דרכו, גם בחצר הנזק. זה כן בחצר הנזק. אומרת הגמרא, דייל. אז נאמר, נכון, זה ארי תרבות, הוא עשה את זה בחצר הנזק, והוא מועד, הוא כבר עשה את זה 3 פעמים. יחי, מהי הידקטני לגבי תעודה דשן, לגבי תעודה דקרן בעילה מתנה. אז הגמרא אומרת, רגע, אם זה ארי תרבות, ואתה אומר לי זה קרן, מועדת, אז למה הברייתא הזו נשנית בכל הסוגיה ששן, היא שייכת כל סוגיה של קרן? מה אתה אומר לי בעצם? זה קרן לבהמה הזו, זה ארי תרבות. אלא מה הוא מועד? אז זה לא מסתדר. קשה. מה מסתיים בקשה? אמרנו 2 שיטות ברשב"ן, האם קשה זה דיחוי חזק כמו טיוטה, או קשה זה קשה, אבל זה לא קשה כמו טיוטה. לא, לא, לא השבת אותי. טוב. אנחנו במשנה האחרונה, ומכאן ואילך הסוגיות יהיו יחסית קלות. לדף החצי הבאים זה יחסית קל. עכשיו זה הזמן להצטרף. מה בין טעם למועד? אלא שאתה משלם חצי נזק, זה הבדל אחד, מגופו. שנית, זה שהמקסימום שהוא ישלם זה השווי של עצמו. הוא מועד משלם נזק שלם מן העלייה. צריך שלם, גם אם הוא לא שווה את הסכום הזה, הוא צריך שלם כמה שהוא הזיק נזק שלם. מהי עלייה? אמר רבי אלעזר, במעולה שבין חסב. צריך שלם, גם אם השור הזה לא שווה, הוא לוקח את הטוב שבין חסים, הוא משלם. וכן הוא אומר, הפסוק אומר בדברי הימים, כשחזקיהו מת, וישכב יחזקיהו עם אבותיו, ויקברו במעלי קברי בני דוד. אז אנחנו מבינים שזה במעולה, זה הכי טוב, זה עלייה. במעלי קברי בני דוד, זה הפשט של עלייה הכי טוב. ואמר רבי אלעזר, מה זה במעלי קברי בני דוד? במעלה אצל מעולים שבמשפחה ומנינו דוד ושלמה. הוא זכר להיקבר ליד דוד ושלמה. מה היה עם אשתו? אני לא יודע. אשתו של אדם צריכה להיקבר לידו, אשתו של חזקיהו, כן. יש דיונים להלכה. אם היא רוצה להיקבר ליד אבא שלה, אם הוא רוצה שהיא תיקבר לידו, שתי נשים, אשתו ראשונה, אשתו שנייה, מי זוכה להיקבר לידו. אז אני לא יודע מה היה עם אשתו, האם היה שם גם מקום לנשים, לא יודע. אבל הוא זכה להיקבר ליד דוד ושלמה, חזקיהו. ביורי דעה, בהלכות קבורה, כמדומני. יש פסוק אחר, לא על חזקיהו, יש פסוק על אסא מלך יהודה. הפסוק אומר, ויקברו וקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכיבוהו במשכב אשר מילא בסמים וזנים מרוכחים. אז הגמרא אומרת, מה פשט שם? מהי בסמים וזנים? רבי אלעזר אמר, זיני. הוא הכין כל מיני מינים של בסמים שישרפו יחד עם הקבורה שלו. רב שמוע בנחמני אמר, בסמים שכל המריח בהם בא לידי זימה. בסמים שמאוד מאוד משפיעים על האדם שמריח אותם. אז זה מה שקברו יחד עם עשה. עכשיו עשה היה צדיק מאוד גדול. טוב, הלאה. אומרת הגמרא,
הוא היה כזה צדיק, למה אמרו בסמים כאלה?
לא, זה היה חלק מהכבוד שכשמלך נפטר, אז עושים לו קבורה מיוחדת. זה בסמים שמאוד מזיזים את האנשים שמריחים אותם. הפסוק אומר ביומיהו, אז יומיהו, כשהוא היה עוד ילד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הולך ותוכיח את עם ישראל. הוא אמר, אני עדיין לא יודע אפילו איך לדבר כמו שצריך. הברבנאל אומר, בגלל זה יש כל כך בקריקטיב בירמיהו. הוא אף פעם לא זכה ללמוד דקדוק כמו שצריך. ירמיהו התחיל ממש כצעיר. רש"י מביא בהתחלת פרק ראשון בירמיהו, שיש הקבלות בין ירמיהו למשה. ירמיהו לא רוצה ללך לשליחות, משה לא רוצה ללך לשליחות. ירמיהו היה כהן, ובני ביתו מאוד כעסו עליו כשהוא הוכיח אותם, ואפילו ניסו להריל אותו. בני ענתות, ענתות זה המקום שירמיהו בא ממנו, וירמיהו היה לו חיים מאוד מרים באמת. לא רק שבני ביתו ומשפחתו רצו להרוג אותו ולא היו שמחים איתו, עם ישראל לא היה שמח איתו. הוא אמר, תראו, יהיה חורבן, לא רצו לשמוע בקולו. באיזשהו שלב הוא אמר, תוותרו, מי שממשיך להילחם יהרג. אז מה עשו? לקחו ואמרו, אתה מחליש את העם, שמו אותו בכלא, ניסו להרוג אותו, להטביע אותו. אז ירמיהו היה לו מאוד קשה. אז ירמיהו אומר, שהאנשים האלה, תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום, כי חרו שוחה ללוכדיני ופחים תמנו לרגלי. אז ירמיהו אומר, כי חרו שוחה ללוכדיני ופחים תמנו לרגלי. מה פשט בזה? רבי אלעזר אמר שחשדו מזונה. תראו מה הוא סבל. היום אומרים, תראו את ירמיהו, הוא הלך עם זונה. אז זה היה חשד רציני, זה התפשט. רב שמוע בר נחמני אמר שחשדו מאשת איש. זה מה שפרסמו על ירמיהו. אז על זה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יעניש אותם, שתשמע זעקה מבתיהם. הם טוענים שאני לי לא הייתי בסדר בביתי, שתשמע זעקה מבתיהם. בישתמע למד אמר שחשדו מזונה, היינו דכתיב כשוחה עמוקה זונה. ככה הפסוק אומר במשלי. אז זה מתאים, כי קראו שוחה ללוכדיני, זה אותה שוחה עמוקה זונה. אלא למד אמר שחשדו מאשת איש, מהי שוחה? אומרת הגמרא, אתו אשת איש מנפקא מכלל זונה. אז זה
לא
אותו דבר. כן. ויש למה למד אמר שחשדו מאשת איש, היינו דכתיב, ירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה השם ידעת את כל הצעתם עליי למוות, שהם רצו להרוג אותי בטענות, אתה באת על אשת איש. מי שבא על אשת איש חייב מיתה. אלא למד אמר שחשדו מזונה מי למוות, שישליחו לבאר תית. עכשיו, אל תשכחו, זה שהם טוענים שהוא הלך עם זונה, הרי הוא עצמו היה כהן. אם הם טוענים שהוא הלך עם זונה, אז הם רוצים לפסול אותו ואת זרו מהכהונה. טוב, לא אותו, אבל לפחות את זרו. דרש רבה, מי דכתיב, הפסוק אומר, ירמיהו אומר שם, באותו פסוק, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. אמר ירמיהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה, הכשילם בבני אדם שאינם מאורגנים, כדי שלא יקבלו עליהם שכר. אז יש פה מה לדון, אבל זה, הפשט הפשוט בגמרא, זה שאם בן אדם נותן צדקה לאדם שהוא לא אגון, הוא לא יצא ידי מצוות צדקה. זה הפשט הפשוט בגמרא, ויש איזושהי תפילה שחיברו על הצדקה, ואחד מהדברים שאומרים, שנזכה לתת. אתה יודע מי חיבר את זה? אז פה אנחנו רואים שזה מאוד חשוב. הפסוק אומר, אנחנו כבר דימנו,
של מלכותי תפילות,
אמרנו על חזקיהו בכבוד עשו לו במותו, נכון? כן? אז הגמרא חוזרת לפסוק הזה, בכבוד עשו לו במותו, מלמד שושיבו ישיבה על קברו. הוא לימד הרבה תורה בישראל. חזקיהו חזר אומרים בימיו, מדן ועד בר שבע, כל תינוק ותינוקת היו בקיאים בתומה וטהרה.
זה לא פעם ראשונה שמשמשים בביטוי ישיבה. ישיבה, מה פירוש מילה ישיבה?
שישבו שם ועסקו בתורה.
לא, כאילו כל ה... מה, בתנ"ך משתמשים גם בביטוי ישיבה? לא.
בתנ"ך אני לא מכיר. בגמרא יש, בתנ"ך אני לא מכיר.
לא בא משנה.
במשנה יש בברייתות, אני לא יודע אם יש במשנה חכם שמת, כל ישיבתו בטילה, יש לשון ישיבה שם. פליגי בא רבי נתן ורבנן, אחד אמר שלוש, ששלושה ימים הושיבו ישיבה על קברו, אחד אמר שבעה, שבעה ימים היו שם למדו על הקבר שלו, ואמרו לה שלושים, וזה גם צריך ביור. האם הכוונה ישר אצל הקבר? ואז אנחנו, ואז יצאנו פה חידוש חשוב. כי כללית, או, מה עם דין לועג לרש? אז יש שרוצים לומר, בהספדים, תרחיק את המת, תל אדמות, שלא יהיה דין לועג לרש, שאתה מדבר דברי תורה. יפה. אז השאלה היא, מה עם דברים שאני עושה לכבודו? אז נוהגים לומר שזה מותר. כי כשמספידים את המת, כולם מספידים, אומרים דברי תורה, ואומרים אותי ישר ליד המת. בגלל שזה לכבודו. קודם כל, אז צריך לדעת עד איפה אפשר להרחיב את זה. ופה, אם הפשט הוא כפשוטו, שהושיבו על קברו, הכוונה היא לא ברחוק דלת אמות, אז זה יהיה סמך מאוד טוב לשיטה שאומרת שדברי תורה לכבודו זה בסדר.
אבל...
למה?
הוא אומר ברחוק ארבע אמות.
איפה יש לך רשי ברחוק
דלת?
נעזרה, תוספות. או! אז... תוספות אומר ברחוק דל דמות שלא יהיה לו עגל רש, אבל אני אומר בסדר, זה תוספות. אז תוספות, אני אומר, מי שיאמר שלכבודו לא מועיל יאמר שמדובר פה ברחוק דל דמות, מי שיאמר שלכבודו מועיל יאמר כן, פשט, כפשוטו. אתה אומר שיכול להיות שפה זה דין אחר, עצם הלימוד על הקבר. טוב, שומע תנו רבנן וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיהו אומר יהודה שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף. הלשון זה הוא לשון כזה כמו התלהבות. זה פשוט שזה חזקיהו, כך כתוב בפסוק, זה התחלת הפסוק. הכוונה, תראו, זה חזקיהו, שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף, דברי רבי יהודה, וזה עדיין בתימן היו נוהגים את זה, אולי עוד היום נוהגים את זה, שחולצים כתף, זה חלק מהאבלות על האדם. אמר לרב נחמיה, אבל לא לפני אחריו עשו כן, אלא שהניחו ספר תורה על מיטתו ואמרו כי יהיה זה מה שכתוב בזה. והי דנה נמי אבדינן אחי. הגמרא שואלת, מה החידוש? הרי גם היום עושים את זה, שמנחים ספר תורה על מיטתו. אמרת הגמרא.
לגדול בתורה אבל.
כן. הפוקי מפקינן מוצאים ספר תורה לכבוד החכם שמת, אנוכי לא מניחינן, אבל לא מניחים אותו על מיטתו. ובעת אימה, אנוכי נמי מניחינן, כי הם לא אמרינן. מניחים על מיטתו, אבל בגלל כבוד חזקיהו המלך, אנחנו לא מצירים, כי אם זה מה שכתוב בזה, זה לא נציר, למרות שזה אמת, אבל לא נציר את זה.
פה זה גם הסוגיה של האם מותר לשבת על מקום שיש בו ספרים.
אוקיי, זה בעצם סוגיה במועד קטן, שם זה עיקר סוגיה. פה אנחנו מביאים את זה דרך אגב.
זה לא יפה, אתה אומר שאתה יודע את
כל השאר, אתה מרדש אותי. עכשיו, לא, כי שם, טוב, הלאה.
הפתיחה של השאר של מועד קטן, אני לא מכיר.
אז זה מאוד מעניין, כי מה יוצא לנו מפה? שעד היום הזה אנחנו עושים כבוד לחזקיהו המלך. כל שאר חכמים לא נאמר עליהם קיים זה מה שכתוב בזה, מכבוד חזקיהו המלך. ככה יוצא. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, הבזלינן בעדי דרב יוחנן למי של שמייצה כי הווה אל בית הכיסא. ובאינה מילתה לא פשילן. אני רציתי לשאול את רב יוחנן שאלה. כשהוא הלך לבית הכיסא ורציתי לשאול אותו, והוא לא ענה לי, עד מה שידי הוא מנח תפילין ומברך, והדר אמר לן, אפילו קיים אמרינן, לימד לו אמרינן. הוא אמר, אנחנו כן נאמר, קיים זה מה שכתוב בזה. מה שלא נאמר, זה לימד זה מה שכתוב בזה. אנחנו לא נאמר על בן אדם שמת, אפילו חכם שמת, שהוא לימד מה שכתוב בספר תורה. שואת הגמרא, והמאמר, גדול לימוד תורה שהלימוד מביא לידי מעשה, אז זאת אומרת שהמעשה הוא כל כך חשוב, שלומר קיים זה עוד יותר חשוב. אם אתה אומר קיים זה מה שכתוב בזה, אז הפשט הוא שהוא לא רק למד, אלא הוא קיים מה שכתוב בזה. אז מה, איך אתה אומר לי, אני אומר קיים זה מה שכתוב בזה, אני לא אומר לימד זה מה שכתוב בזה. אומרת הגמרא לא קשה, הלמי גמרא להגמורי. ללמוד תורה באמת, זה חשוב כי זה מביא לידי מעשה. אבל ללמד תורה, זה עוד יותר חשוב מקיום המעשה. מי שזוכה ללמד אחרים תורה, זה עוד יותר גדול. ככה רש"י לומד. תוספות פה מקשה שזה לכאורה הפך הסוגיה. הרי כשהגמרא דנה, מה יותר גדול? לימוד תורה או מעשה? הגמרא אומרת, לימוד תורה יותר גדול שהלימוד מביא לידי מעשה. המעשה לא הביא אותך ללמוד, אבל לימוד מביא אותך לידי מעשה. אז מה המסקנה? מה יותר גדול? לימוד. אז איך יכול להיות שההבה מנה פה היא, שהשאלה של הגמרא היא, מה, איך אתה אומר קיים? הרי קיים זה יותר גדול מלימד. והתשובה היא לא, קיים זה יותר גדול מללמוד, אבל זה לא יותר גדול מלימד. זה הפך הסוגיה שם. ככה יוצא לפי רש"י. אז יש פה תוספות מאוד מעניין.
אבל תוספות גם מקשר את הסיפור.
כן, אז תוספות אומר, בעצם השאלה היא, למה הוא נטל ידיים לפני שהוא לימד אותו את ההלכה?
אם זה יותר חשוב.
כן.
אז זה מעשה יותר גדול.
כן.
תוספות, המעשה יותר גדול מאפילו להגמורה.
הוא אומר שהגמרה באה ללומרנו חילוק כזה. אם אתה לומד בעצמך, לימוד תורה שלך יותר חשוב מהקיום מצוות, כי לימוד מביא לידי מעשה. מצווה שאפשר לעשות די אחרים, אתה לא תעצור את הלימוד. אבל ללמד אחרים, המעשה שלך יותר חשוב. אז ככה יצא לפי תוספות.
אז לפי תוספות, אני יודע הכי גבוה את לימוד עצמי, ואחרי זה מעשה, ואחרי זה ללמד.
יפה. תוספות אומר, רב יוחנן היה צריך להניח צילי, נכון? אתה מחכה ללמוד מרב יוחנן הלכה? רב יוחנן אומר, רגע, תן לי לקיים את המצוות שלי קודם, אחר כך אני אלמד אותך. ככה יצא לפי תוספות. לפי רש"י הסדר הוא, הדבר הכי גדול זה ללמד. הדבר הבא זה המעשה, הדבר הבא זה הלימוד תורה שלך. לפי תוספות, הלימוד תורה שלך הכי חשוב. אחר כך המעשה שלך, אחר כך ללמד אחרים.
לא, זה תוספות.
תוספות, כן. זה לא תוספות, זה גרסה של רב שיטות רב החייגון. הוא מצטט, תראו, זה תוספותים קלים פה. כדאי לראות את התוספותים סוף עמוד הקודם. כשאתם חוזרים, התוספות פה על העמוד, זה תוספותים קלים, שווה לראות. אומרת הגמרא, אמר רב יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, שוב, משום הכוונה היא שהוא מצטט משמו ולא שמע ישירות. מאי דכתיב אשריכם זורע על כל מים משחי רגל השור והחמור. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים, שנאמר, אשריכם זורעי, ואין זריעה אלא צדקה. זה בעצם הכוונה לצדקה גמילות חסדים, שנאמר, זירו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. אז זריעה זה צדקה. אז אשריכם זורעי זה מי שעושה צדקה. על כל מים אין מים אלא תורה, שנאמר, הוי כל צמא לכול המים. אז מי שהוא אשריו, שהוא זורע גם חסד וגם תורה, זוכה לנחלת שני שבטים. זוכה לקילה כיוסף, תכתיב בן פורת יוסף, בנות צעדה עלי שור.
זה קילה.
קילה זה איזשהו חופה של חתנים. זה מכסה.
זה שרים על המיטה, זה נקרא קילה. כמו שאתה לא רוצה שיעקצו אותך יתושים למשל, אתה שם עליך רשת כזאת מחוררת, שהם לא יכולים לעבור.
יפה. אז הוא זוכה לנחלה של יוסף, וזוכה לנחלת יששכר, דכתיב יששכר חמור גרם. משחי שור והחמור, כן? אז שור וחמור, שור זה יוסף, בנות צעדה עלי שור, ובכור שורו הדר לו, אז שור זה יוסף, וחמור זה יוסף, חמור זה יששכר, יששכר חמור גרם. איתה אמרי, אויביו נופלים לפניו כיוסף, דכתיב, בהם עמים ינגח יחדיו ואפסי ארץ. וזוכה לבינה כי יששכר. זה לא שהוא זוכה לנחלה של שני השבטים, אלא הוא זוכה הוא יהיה לוחם אדיר, הוא יזכה לכבוש את כל אויביו, ואולי הכוונה פה זה אויבים כפשוטו, אולי הכוונה זה היצר החיצוני, כמו יוסף שכבש אותו. וזוכה לבינה כי יששכר דכתיב, ומבני יששכר יודע בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. אז הוא זוכה לבינה כמו יששכר. אז מי שזוכה לתורה וחסד, ואיך זה מתאים שאנחנו לומדים את זה פה. תורה פה ואחר תורה עם חסד, אז זוכן נחלת שני שבטים, כן יזכינו השם. אדרן לך ארבע אבות, אדרן לך ארבע אבות, אדרן לך ארבע אבות. כיצד הרגל מועדת, שואלת המשנה. לשבר בדרך הילוכה. לך הרגל מועדת, תוך כדי שהיא הולכת, לשבור. הבהמה מועדת, ללך כדרכה ולשבר. והגמרא תשאל, מה זאת אומרת? זה הרגל, זה הבהמה. זה בדיוק מה שאמרת ברישה. הרגל של מה מועד לשבר הילוכה? הבהמה. הייתה מבעטת. או שהיו צורות מנצין מתחת רגליה ושברה את הכלים, משלם חצי נזק. כן? אז מבעטת זה בגלל שזה קרן, כי עושה את זה מתוך כעס וזה לא דרכה. צורות, אנחנו יודעים שזה הלכה למשה מסיני, שצורות זה חצי נזק, אבל בעצם זה אחריות הבעלים. אז מה יש לנו פה? מבעטת זה קרן, אז זה יהיה חצי נזק. בין אם זה ברשות הרבים או ברשות היחיד בפשטות. צורות מנצים מתחת רגליה, אנחנו ראינו בפרק הראשון שצורות זה המשך של רגל, זה בעצם כוח הרגל, אז תולדת הרגל, יפה, אז זה בעצם צריך להיות נזק שלם, איפה? ברשות הניזק, נכון? איפה רגל חייבת? ברשות הניזק. אם זה תולדה של רגל, אז ברשות הניזק, ובייר בשדה אחר, ושילח את בירו ובייר בשדה אחר ברשות הניזק, אז צורות מנצים מתחת רגליה ושברת הכלים. דיינו זה כוחה של הבהמה, משלם חצי נזק. דרסה על הכלי ושברתו, ונפל על כלי ושברו. אז היא דורסת, שוברת כלי ראשון. השברים עפים, נופלים על כלי אחר, שוברים את השני. על הראשון, משלם נזק שלם. זה דרך הילוכה, זה רגל. ועל האחרון, משלם חצי נזק. עכשיו נצטרך לדון על איזה רשות מדובר פה. רשות הרבים או רשות היחיד? צורות בפשוט הנזק וגם רגל. אז אם על הראשון שלם נזק שלם, זה לכל אנחנו מדברים ברשות הנזק. התרנגולים מועדים להלך כדרכן ולשבור. היה דליל, זה איזשהו חפץ שנקשר ברגל של התרנגולת, קשור ברגליו. או שהיה מעדס, הוא רוקד, הוא משבר את הכלים, משלם חצי נזק. הבעלים של התרנגול, זה הכל דרכו. אז אם הדליל קשור ברגליו, אז זה המשך של רגל, צריך לבדוק, רגע, איך זה הזיק? אם הוא מרקד, אז גם כן, אם זה דרכו, אז למה חצי נזק? אז אנחנו נצטרך לומר שמדובר פה שמשהו אה, זה כוחו, שפה גם הדליל וגם המעדס מדובר שזה צרורות, זה המשך של הצרורות. עכשיו,